טוב, אמרתי פחות או יותר את המבוא, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה הפרק הבא של הסדרה הזאת, וזה קצת לעסוק באיך שהרמב״ם תופס את הדרשות, גם מבחינה פרשנית, גם מבחינה הלכתית. קצת דיברתי על זה פעם באיזה שיעור שנתתי בבית מדרש, באיזה יום עיון שעשינו, ואחר כך ניכנס ממש למידות הדרש עצמן. פה יש דף אחרי זה, רק תמלאו את הנוכחויות. אוקיי, אז בואו, יש עוד גם כן דף, אנחנו נסתכל אולי. איך?
איך למדו כל מיני לימודים, כל מיני רשות השקיעים ככה. אז דבר על בעל, זה אומר שזה הכל מסורות בעצם. ההלכות הן נראו מסורות, ורק הביקו את זה איזשהו מסורות. אבל יותר, יש אישה אחרת, שאומרת, שמידו בסיני כל מיני מרכז כלים כאלה, ויש לך אחר, יש לפשט, ופשט, ויש לך אחר דרש, אני רק אחד עושה זה, כל כך היגיון בפשט,
אבל יש לך ארגז הכלים שאתה אמור להוציא מפה
עוד
כל מיני
הלכות. אוקיי. אז זה בעצם הכיוון שהרב אומר, רק יש פה איזה קצת קושייה, כי יש בין המחק, הרבה כאילו, נתן ניגור כל הכלים.
ארגז הכלים לא נראה קבוע.
מה? כן, בדיוק. אז כמו שהרב אומר, אני אסביר את האמת של הקושייה על ארגז הכלים.
נכון.
כמו שזה אינטרוציה שאני אסכו. אבל בעצם יש פה איזה ארגז כלים, כי לא תמיד הגיוני, לא
חייב להיות הגיוני, יש פה רוב אחר. לא, אם הוא הגיוני או לא, זאת שאלה אחרת. אני מדבר כרגע, יש ארגז כלים כזה. האם הוא הגיוני או לא הגיוני, זאת שאלה אחרת כבר, זה תלוי גם איזה מהכלים.
אבל יש פה רוב אחר לדרוש, כאילו,
מה?
תורה, תורה ואומר לך, יש פה עוד רובד.
מדרשי. נכון, מדרשי, אתה דורש אותו, כן. וארגז הכלים הולך ומתפתח לאורך הדורות, או הולך ומומשג, או מנוסח לאורך הדורות. אבל בעצם זה הדברים שנמסרו למשה בסיני, שרק עוברים איזשהו תהליך של המשגה. זה הכל. טוב. לגבי הרמב״ם, כיוון ששיטתו של הרמב״ם מאוד ייחודית, זאת שיטה שהוא עומד בה פחות או יותר לבדו, אני חושב, אז דווקא דרכו אפשר אולי לראות גם מהן ההנחות של השיטות היותר מקובלות. אבל לפעמים המקרה הפתולוגי או המקרה החריג תמיד מעיד על מהו המצב הנורמלי, המצב הרגיל. בסדר? אז גם פה אני בוחר את הרמב״ם לא דווקא בגלל שהוא הכי חשוב, אלא בגלל שהוא הכי מבטא את הנקודות המהותיות, בגלל שהוא דווקא חריג. ואני חושב שזה לא מקרי. הרמב״ם, בניגוד לאולי הרבה ראשונים וגם אחרונים אחרים, הרמב״ם ניחן ברפלקסיה מאוד חזקה. זאת אומרת, הרמב״ם לא רק מפרש את התורה או פוסק הלכות, אלא הוא מסתכל גם על איך הוא עצמו עושה את זה. נותן לעצמו איזשהו דין וחשבון מתודולוגי, איך הוא עושה את זה, מגדיר את הכללים שלפיהם הוא עובד, מנסח אותם בצורה מפורשת, כאשר במובן הזה הרמב״ם הוא גם קר נוח מאוד, נוח מאוד לעבודה, כי הוא לא משאיר את זה לספקולציות שלנו. הוא אמר לנו מה הוא עשה. טוב, אז בואו נראה את השורש השני, יש איזה בדפים שנתתי לכם. שם הרמב״ם בעצם קובע את העיקרון שלו, והוא מתחיל כך, הכותרת מתחילה כך. השורש השני, שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, או בריבוי. כן, 14 השורשים קובעים מה אנחנו מונים במניין המצוות ומה לא. זה מטרתם של הכללים האלה. אז הכלל השני, השורש השני, הוא אומר שמה שלומדים באחת מ-13 מידות או בריבוי, את זה לא מונים במניין המצוות. עד כאן זה כלל טכני. זאת לא מונים במניין המצוות, זה לא אומר הרבה. יש כללים מתוך 14 השורשים, יש כללים שהם כללים לגמרי טכניים. זאת אומרת, משהו אנחנו לא מונים במניין המצוות כי הוא כלול במשהו אחר למשל. אז זה לא אומר שהדבר הזה הוא לא דין, וזה גם לא אומר שהוא לא דאורייתא. זה רק אומר שמבחינת המיון, זה לא עוד מצווה, זה נכלל במצווה אחרת. ישנם שורשים שבהם נקבע איזשהו כלל שבאמת, שאומר לי שאני לא מונה כי זה דרבנן, או שאני לא מונה כי זה בכלל טעם ולא ציווי. כן, השורש החמישי למשל, שאומר שדברים שהם טעם המצווה לא מונים אותם. או מצוות שנאמרו לשעתן בשורש השלישי, גם כן, זה לא מצווה ולכן לא מונים את זה. אז יש הרבה מאוד סוגי כללים, ועצם העובדה שכלל מסוים אומר שמשהו לא נמנע, זה עוד לא בהכרח אומר אוטומטית שהמשהו הזה הוא דרבנן, או שהמשהו הזה לא מחייב, או כל דבר אחר. זאת אומרת, צריך כל אחד מן השורשים לבדוק למה באמת הדבר לא נמנע, וזאת אחת הסיבות שהרבה פעמים באמת נופלות מבוכות סביב השורשים של הרמב״ם. חלק מהמבוכות לפחות נעוצות בזה שאנשים לא תמיד מודעים לזה, שכשהרמב״ם אומר שמשהו לא נמנע, אין פירושו שהוא דרבנן דווקא, או אין פירושו שהוא לא מחייב. יש כל מיני סוגי שורשים, וכל אחד מן השורשים צריך לדון לגופו. חלק מהשורשים אגב יכול להיות ויכוח מה משמעותם. האם בשורש הזה נקבע שדברים מסוימים לא נמנים כי הם לא מדאורייתא, או שהם לא נמנים כי הם כלולים במשהו אחר? אתן לכם דוגמה, בשורש הראשון הרמב״ם מדבר על מצוות דרבנן. ושיטת הרמב״ם כידוע היא שמצוות דרבנן מסתעפות מלא תסור. זאת אומרת שמי שעובר על דרבנן בעצם עבר על לא תסור. כאן הרמב״ן חולק עליו, הדברים עתיקים. אפשר עכשיו לדון מה עושה השורש הראשון. כשהוא אומר שלא מונים מצוות מדרבנן, אז למה הוא מתכוון? למה לא מונים אותם? לא מונים אותם כי הם לא מדאורייתא, ותרי"ג המצוות צריכות להיות רק מצוות מדאורייתא, או שלא מונים אותם כי הם כלולות בתוך לא תסור. זה משהו אחר לגמרי. נכון? זאת אומרת, אני לא מונה את האיסור לאכול עוף בחלב, בגלל שהוא פרט מפרטי האיסור לא תסור, שכבר כן נמנע. זה הכל. לא בגלל שיש לו מעמד הלכתי שונה. קודם כל צריך להבין את מה שהרמב״ם כותב. א', ב', השאלה למשל, כל מה שמקשים על הרמב״ם, אז למה לא ספקו לחומרה? באיסור עד הרבנן, הרי הכל יוצא מלא תסור. אז למה בספקו אנחנו לא מחמירים? כן, מה שהרמב״ן עצמו שואל על הרמב״ם. אז אם אנחנו מבינים שהרמב״ם לא מתכוון שזה דאורייתא, הוא מתכוון שלא מונים את זה כי זה דרבנן. אז מה השאלה? ספקו לא לחומרה, כי זה לא דאורייתא. אם אנחנו מבינים שלא מונים את זה כי זה נכלל בתוך לא תסור, השאלה היא שאלה מצוינת. אז אם זה נכלל בלא תסור, אז למה ספקו לא לחומרה? בסדר, אז יכולות להיות לזה גם השלכות, אבל מבחינתי כרגע, אני אפילו לא מתעניין בהשלכות. קודם כל אני רוצה להבין מה הרמב״ם כותב, למה הוא התכוון, מה המשמעות של הדברים שלו. אז השורש הראשון הוא דוגמה, השורש השני הוא דוגמה נוספת. גם בשורש השני יש את אותה מבוכה. יש כאלה שמסבירים שכוונת הרמב״מי, או שמבינים שכוונת הרמב״מי, שלא מונים את ההלכות שיוצאות מן הדרשות, בגלל שהן הלכות דרבנן, לכן לא מונים אותם, או בגלל, יש כאלה שמסבירים, לא, מה פתאום, לא מונים אותם משיקולים אחרים, למשל, אולי בגלל שהם נכללים בפסוק שממנו יוצאת הדרשה. אם יש דרשה שיוצאת, נגיד, את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, בסדר? זו הדרשה שהרמב״ם עצמו מביא פה, לכן אני כל הזמן חוזר על הדוגמה הזאת. אז את השם לוקח עתירה, זאת מצווה מנויה לכל הדעות, יראת השם, נכון? עכשיו, אם אני אומר שהעת בא לרבות מתוך הפסוק הזה גם מורת תלמידי חכמים, אז היה מקום להגיד שמה שהרמב״ם לא מונה את מורת תלמידי חכמים, זה לא בגלל שהוא לא דאורייתא, אלא בגלל שהוא סעיף מפרטי מצוות יראת השם. זה הכל, וזה כבר נמנע. אז אותה דילמה שהייתה בשורש הראשון, יכולה גם להיות בשורש השני, והיא אכן קיימת. זאת אומרת, המפרשים השונים...
כמה שאתה יכול לומר שאני... לא לבנות
איסור
כולל כמצווה, זה עוד שורש, עוד אמירה שהרמב״ם שם אותה בנפרד.
נו.
אז אם הוא היה רוצה להגיד שכל הדינים שדברי סופרים בהגדרה הקברתית, אז הוא לא יתן שורש אחד ללא לבנות דברים כוללים, ושורש אחד...
לא, זאת הערה מעניינת, זאת הערה מעניינת, ולכן באמת זה אחד השיקולים שבעיניי מוליכים באמת לכיוון הפרשנות השני לרמב״ם. כי זה שהרמב״ם מקדיש לזה שורש מיוחד, אז סביר יותר להניח שהוא לא מתכוון שזה רק מסתעף ממצווה מנויה, כי לזה באמת מיועד שורש אחר. אבל זה פרשייה אחרת, זה לגבי השורש הראשון. בשורש השני, גם בשורש השני בעצם אתה יכול להגיד אותו דבר.
כן, אוקיי. ששום דבר אין שום...
אפשר היה לדחות את זה ולהגיד, אוקיי, אבל פה יש איזושהי קטגוריה מאוד מובחנת, ולכן הרמב"ם אמנם חוזר על הרעיון, אבל פה יש לו יישום מאוד מאוד קונקרטי, אז לכן הוא מקדיש לו שורש לפרט.
שהשורש הראשון בעצם אצל הרמב״ם זה לא לבנות איסור כולל, וכל השאר זה בעצם סעיפים או ביטויים.
לא כל השאר, יש כמה מהשאר.
אבל אנחנו רוצים לחלק בין...
בדיוק, אז הרמב״ם לא עושה תת חלוקה כזאת, אז יש כאלה שיגידו, טוב, אז רק הוא בחר לעשות מזה שורש מיוחד, כי יש פה מצוות הרבנן, זה בכל זאת קטגוריה מיוחדת, או מצוות שיוצאות מדרשות, זה בכל זאת קטגוריה מיוחדת. אז לכן, יש מקום, אני מסכים לטיעון שלך, זאת אומרת, אני חושב שזאת אחד השיקולים שבאמת מוליך לכיוון, שהרמב"ם מתכוון לא למנות את זה כי זה לא דאורייתא, לא בגלל שזה נכלל במשהו אחר. אבל עוד מעט נגיע. טוב, אז בואו נקרא עכשיו בפנים. אז הרמב"ם בשלב ראשון קובע שלא מונים, הוא עוד לא מסביר למה לא מונים. אמרתי כבר, נדמה שהזכרתי את זה כבר הפעם הקודמת, מה הרמב"ם הכניס לתוך הכותרת הזאת? 13 מידות שהתורה נדרשת וריבוי. מה עם כל שאר המידות? יש הרבה מידות דרש. לא כולן נכללות בתוך ה-13 או הריבוי. ולמה הריבוי הוא נפרד? אם אתה כבר אומר שה-13 זה רק דוגמה, אתה תשאיר את ה-13, והריבוי גם הוא עוד אחד מן המידות שאתה לא מונה.
ריבוי זה לא חלק מה-13.
מה?
ריבוי זה לא חלק מה-13.
נכון, אבל יש עוד הרבה מידות שהן לא חלק מה-13. ואותן לא מוזכרות פה.
זה לא יכול להיות, מידה
של רבי
עקיבא לא יכול להיות דוגמה ה-13 של
הריבוי. לא, לא משנה, לא, אני לא אמרתי שהוא מידה, אני לא אמרתי שהוא דוגמה. אמרתי ש-13 המידות, הוא לא מתכוון באמת, אם אתה תגיד שהוא לא מתכוון באמת ל-13 מידות, אלא רק להגיד כל מה שיוצא ממידות הדרש, וזה רק דוגמה ה-13 מידות, אז הוא גם את הריבוי היה צריך להשמיט. אם אתה אומר לי שזה דווקני, אז השאלה עולה, אז למה ה-13 והריבוי ולא כל שאר המידות האחרות? יש עוד הרבה מידות דרש, בסדר? אז פה יש קצת מקום להתלבט, אני לא יודע, יכול להיות שזה עדיין דוגמה, בגלל שהרמב"ם רק מתכוון לומר, 13 המידות של רבי ישמעאל, והריבוי שהוא מידה של רבי עקיבא, בשביל להגיד לך שבעצם הכוונה היא לכל מידות הדרש, אבל בעצם הכוונה היא גם לכל שאר המידות. לא, לא, רוצה להגיד, גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא, כדי שלא נחשוב שזה רק, שזה דווקני, ונבין שזה דוגמה.
יכול להיות ששאר המידות הן בעצם יותר חלוקה פרטית בתוך המידות...
אז חלק מהן קשה לראות את זה, בחלק אחר כן. יש חלק מסוים שהן רק התפרטות נוספת של המידות האלה, כמו שראינו שגם ה-13 האלה הן התפרטות של מידות קודמות יותר אצל הלל הזקן, שהיו רק 7. המידת כלל הוא פרט אחת, ואצל רבי ישמעאל יש 3, ברור שהשלוש האלה התפרטו מתוך המידה האחת שהייתה אצל הלל הזקן. אז לכן, אם כבר אתה רוצה ללכת בכיוון כזה, אז הייתי אומר שיש 7 ולא 13. אבל בסדר, אנחנו כבר רגילים ל-13, לכן יש פה גם שיקולים שהם אולי לא שיקולים מהותיים, אלא מה שאנשים מכירים, אז הרמב״ם מדגים את זה דרכו, זה הכל. מעט אנשים מכירים את השבע מידות של הלל. כבר בערנו בפתיחת חיבורנו בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יוצאו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ושהדין היוצא במידה מאותן המידות, הנה פעמים טיפול בו המחלוקת, ושיש שם דינים, הם פירושים מקובלים ממשה, אין מחלוקת בהם. אבל הם מביאים ראיה עליהם באחת מ-13 מידות, כי מחוכמת הכתוב שהוא אפשר שימצא בו רמז מורה על הפירוש ההוא המקובל, או היקש יורה עליו. אז כאן הרמב״ם מחלק בעצם בין שני סוגי הלכות מדרשיות. בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם מחלק בכלל את כל סוגי ההלכות שאנחנו מכירים, אבל פה הוא עוסק בשתיים מתוך, או בעצם בשלוש, שתיים בעצם, השלישית עוד מעט, אנחנו נוסיף אותם אחר כך. בשתיים מתוך, שניים מתוך הסוגים האלה, הסוג האחד זה ההלכה שיצאה באחת מ-13 מידות, כן? רוב דיני התורה יוצאו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אגב, זה עצמו אמירה מאוד בעייתית. תעשו סטטיסטיקה, אז תראו שזה, לא רק שזה לא רוב, זה מיעוט מבוטל. ההלכות שיוצאות ב-13 מידות שהתורה נדרשת, זה מיעוט מבוטל, זניח לחלוטין.
לא,
זה
פשוט... לא רק
13. לא, זה בדיוק. אז עכשיו, אם אני אומר שה-13 זה הדגמה, זה מה שהרמב"ם מתכוון לומר, כל ההלכות שיוצאות בדרכי הדרש, לא דווקא ב-13. אם הוא היה מתכוון ל-13 בדווקא, להגיד שרוב דיני התורה יוצאים מזה, זה אבסורד. יש מעט מאוד דיני התורה שיוצאים מזה. יש, אנחנו נראה את זה גם כשנדבר על מידות הדרש עצמן, יש מידות דרש שבהם אין אפילו דוגמה אחת, אולי דוגמה אחת יש, בכל ספרות חז"ל, לשימוש בהם, וגם זה לא תמיד שימוש הלכתי, אלא לפעמים שימוש אגדי. זאת אומרת, יש פה רחוק מאוד מרוב דיני התורה.
דיני תורה,
כאילו בפורה
זה
סותר
את מה
שאולך
להגיד
בממשך,
שזה
מדרבנן. לא, לא, רגע, תכף נדבר. דבר, אפשרות?
לפי זה המחלוקות, לפי הרמב״ם, ואיך ללמוד?
אז מה זאת אומרת?
את תורת הדרש, כי הוא אומר
ש... או שנייה, אני עוד לא הגעתי, אני אסביר. אפשרות אחרת, לפני שאני נכנס עוד לגוף דבריו, כשהוא כותב פה רוב דיני התורה, רוב אין פירושו בהכרח יותר מ-50%. רוב הכוונה רבים. זה הרבה פעמים, גם בלשון חז"ל. אנחנו אומרים, רוב זה וזה, הכוונה, יש רבים כאלה. הוא לא בהכרח זה אומר שיש פה רוב במובן של מעל 50%.
יש מתמוע, אני לא
מבין. יש בלשון חזל, יש דוגמה לזה שאומר... כן, בדיוק. רוב בניו וקנייניו, בדיוק. דוגמה טובה. יש הרבה דוגמאות לזה, גם בלשון חזל וגם בלשון התורה. רוב הכוונה רבים, אין הכוונה בהכרח, תלוי, יש תלוי באיזה הקשר. אין הכוונה בהכרח לרוב במובן של יותר מ-50%. רוב דיני התורה, הכוונה דיני תורה רבים יוצאים במידות האלה. זה גם אפשרות כמובן. לא, לא, זה לא זה. לא, אני לא יודע, אני כבר נגמר או ש... אוקיי. אז עכשיו, מה הוא מחלק פה? הוא אומר, יש את ההלכות שיוצאות מ-13 המידות, מה שקראנו באחת הפעמים הקודמות, דרשות יוצאות. זאת אומרת, דרשות שמהן נוצרו הלכות חדשות. בסדר? והדין היוצא במידה מאותן מידות, הנה פעמים טיפול בו מחלוקת. לפעמים נופלת בו מחלוקת בדין הזה. יש כאלה שלומדים כך, יש כאלה שדורשים אחרת. זאת אומרת, הדרש הוא לא מכניזם חד ערכי. זאת אומרת, יכולות להיות מחלוקות בשימוש בדרכי הדרש. מצד שני, ושיש שם דינים, הם פירושים מקובלים ממשה, אין מחלוקת בהם. זה בדרך כלל, נגיד, מה שאנחנו נקרא הלכה למשה מסיני, אבל הוא ממשיך. אבל הם מביאים ראיה עליהם באחת מ-13 מידות. מה שקראנו דרש סומך. להבדיל מדרש יוצר, דרש סומך פירושו ההלכה נתונה, ואני מוצא סמך להלכה הנתונה הזאת על ידי דרשה. בסדר? ובמקרה הזה ההלכה היא לא שנויה במחלוקת, כי היא לא יצאה מהדרשה. ההלכה הייתה נתונה. אנחנו מוצאים דרשה רק בדיעבד, כסמך להלכה הנתונה. בסדר? וזה מחוכמת הכתוב שיכול להיות שיהיה רמז. אז אלה שני הסוגים. כבר בערנו, זה העניין שם. וכשהיה זה כן, הנה לא כל מה שנמצא החכמים שהוציאו בהקש מ-13 מידות, נאמר שהוא נאמר למשה בסיני. אם כך, אז לא כל דבר שיצא ב-13 מידות נאמר למשה בסיני. יש דברים שהם נוצרו בתקופה מאוחרת יותר. ולא גם כן נאמר, בכל מה שנמצאים בתלמוד, ישמחו אל אחד מ-13 מידות, שהוא דרבנן. כי פעמים יהיה פירוש מקובל. אומר, מילה אחת זה מקפל מאחוריה הנחות לאין ספור. שימו לב, כל מילה פה מקפלת המון הנחות. שימו לב, מה ההבחנה מול נאמר למשה בסיני? דרבנן, נכון? בדרך כלל אני לא הייתי עושה את זה ככה. במערכת המושגית המקובלת נאמר למשה בסיני והתחדש מאוחר יותר. אבל התחדש מאוחר יותר אין פירושו בהכרח דרבנן.
זה גם זה נאמר מסיני.
מה זאת אומרת נאמר בסיני?
כמו שהרב אמר, נאמר למשה בסיני, נשכח.
לא, לא, לא מדבר על נשכח. נאמר למשה בסיני ועבר במסורת. אני עוזב עכשיו את השכחה. עבר במסורת. אפשרות אחרת, אני לא יודע אם נאמר או לא נאמר למשה בסיני, אין לי מושג. אליי לא הגיע, חכמים הוציאו משהו מדרשה. הלכה חדשה. הם הוציאו מדרשה.
וזה לא מדרבנן?
זהו. עכשיו, הרמב״ם קורא לזה דרבנן. בקריאה הפשוטה זה ודאי לא דרבנן. אף ראשון לא מסכים לזה.
אז מה האופציה?
ככל הידוע לי, בכל אופן. שום ראשון לא מסכים לקביעה הזאת.
מה האופציה? מה
זה ראית? חכמים מפרשים או דורשים את התורה, הם עושים את זה 1,000 שנה אחרי מתן תורה. אבל הם הוציאו באמצעות כלי הדרש הלכה מתוך פסוק. מעמדה של ההלכה הזאת זה הלכה דאורייתא. זה לא הלכה דרבנן, זה יצא מפסוק. זה שהדרשן חי 1,000 שנה אחרי משה רבינו, אז מה? אם מישהו היום יחליט שפתיחת בקבוקים, דיברנו על זה אני חושב פעם, לא? שפתיחת בקבוקים זה איסור דאורייתא של בונה, סותר, יש כמה דיונים על זה. ונגיד בה כמה עשרות שנים הקודמות שכבר היו הפקקים האלה, אני לא דבר שלא היו הפקקים האלה, אבל כשכבר היו הפקקים האלה, היו הרבה מאוד אנשים שבכלל לא שמו לב, והתירו את זה גם פוסקים, גם פוסקים חשובים. בסדר? היום כבר יש כל מיני ויכוחים על זה. בסדר? אז מה זה אומר שזה דרבנן? כי פעם זה לא היה? מה פתאום? עכשיו ישבו על המדוכה, הוציאו הלכה באמצעות דרש, באמצעות פרשנות, מה שלא תרצו, כל עוד הדבר הזה הוא לא תקנה מחודשת, לא יושב בית דין וקבע תקנה. או גזרה, אלא מה הוא עשה? הוא הוציא את זה באמצעות מידות הדרש, או כלי פרשנות אחרים, מתוך הפסוקים, ההלכה שאותה הוצאנו היא דאורייתא, היא לא דרבנן, מה זה דרבנן? היא דאורייתא שנוצר 1,000 שנים אחרי משה רבינו. אז מה קרה? קיבלנו את מידות הדרש ממשה רבינו בשביל לעשות בהם שימוש. לכן אנחנו עושים בהם שימוש, זה הלכות יוצרות. אז עכשיו אנחנו עושים בהם שימוש, לוקחים כלים שקיבלנו מסיני, מפעילים אותם על פסוקים שגם אותם קיבלנו מסיני. והתוצאה היא הלכה דרבנן.
אז
משהו פה מוזר.
במקרה כזה, עוד פעם, מתשתש הגבול בין דאורייתא לדרבנן.
למה?
אז כל מה ש...
ממש לא. גבול לגמרי אחד. אם חכמים אומרים...
כן מדרבנן.
אם חכמים מתקנים תקנה, הם אומרים, אסור לאכול עוף בחלב, שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אז העוף בחלב זה איסור שהם עצמם המציאו, זה לא איסור שהם הוציאו על ידי דרשה או על ידי פרשנות לפסוק, אלא הם מחדשים איסור מחודש, הם יכולים לעשות דבר כזה. זה הלכה דרבנן לכל הדעות, זה ברור. אבל כשהם מוציאים הלכה באמצעות מידות הדרש, בפשטות זה דאורייתא, אמתם דרבנן. יותר מזה, אם עברה אלינו הלכה במסורת, שאין לה מקור בכתוב, זה מה שאנחנו קוראים הלכה למשה מסיני. נכון, עברה הלכה במסורת, בעל פה, מדור לדור, שכך וכך 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 צריך לעשות. לא הוצאנו על זה דרשה בפסוק, שום דבר. זה דאורייתא. נכון? גם דרשה שתומכת בהלכה שעברה אלינו במסורת, הרמב״ם קורא לזה פה, כנראה, הוא לא קורא לזה, הוא אומר זה נמסר בסיני, אבל משמעות הדברים היא כנראה שזה דאורייתא. כי זה הפוך ממה שהוא קרא אחרי זה דרבנן. נכון, זה דאורייתא, צריך להבין טוב טוב את המושגים שהרמב"ם משתמש בהם, כי אנחנו נראה בהמשך המושגים פה הם שורש הבעיה ואולי גם שורש הפתרון. בסדר? אז זה גם דאורייתא. אבל דבר שיצא מדרשה, והוא לא תומך בהלכה קיימת, אלא הוא יצר הלכה חדשה, הווה אומר, מה שקוראים היום דרש יוצר, לא דרש סומך, דרש יוצר, יוצר הלכה דרבנן. לא דאורייתא. עכשיו, הרמב"ן פה בהשגות שואל שאלה עוד הרבה יותר קשה. הרמב״ם כותב בכמה מקומות שהלכה למשה מסיני גם היא מדרבנן. בכמה מקומות הוא כותב את זה? דברי סופרים, דרבנן, לא משנה. כן? זה גם דרבנן. אז עכשיו הרמב״ן כבר ממש לא מבין מה הולך פה. אבל כשההלכה עוברת אלינו במסורת ואין לה עוגן בכתוב, היא דרבנן. זה הלכה למשה מסיני. היא לא כתובה בתורה. הלכה שיוצאת מדרשה ולא עברה אלינו במסורת, דרש שיוצר, זה גם דרבנן. לא, זה דרבנן. ככה הרמב״ם אומר. נכון? דרש יוצר זה הלכה דרבנן. בסדר? אבל אם הדרש הזה סומך הלכה שבאה במסורת, זה דאורייתא. זאת אומרת, אם יש את שניהם ביחד, גם מסורת וגם דרש, שסומך אותו, זה נהיה פתאום דאורייתא. למה? תחליט, אם הכלים האלה יוצרים הלכות דרבנן, אז מה, שני כלים שיוצרים הלכה דרבנן ביחד, הם מחזקים אחד את השני וזה פתאום נהיה דאורייתא? מה, תרי דרבנן נהיה דאורייתא? איך זה עובד הדבר הזה? כן, אוקיי. אז בקיצור, הרמב״ן לא מבין מה הרמב״ם רוצה פה. עכשיו, את הדין הזה שהלכה למשה מסיני גם היא דרבנן לא מופיע בשורש הזה. זה הרמב״ן לוקח מתשובה של הרמב״ם, מדברים שהוא כותב בפירוש המשניות, הרמב״ם כותב את זה ביותר ממקום אחד. שהלכה למשה מסיני זה דין דרבנן. גם זה דרבנן. בסדר? ואז הרמב״ן שואל, אז אם ככה, מסורת מביאה לנו הלכות דרבנן. דרש יוצר, זאת אומרת, הלכה שיוצאת למידות הדרש, גם יוצר הלכות דרבנן. אבל מסורת ודרש שסומך את המסורת, ביחד, זה יוצר הלכה דאורייתא. מה, למה? טוב, אז צריך לראות את זה, צריך להבין את זה. אבל ככה הרמב״ם כותב. כן.
אני לא יודע אם זה
ירוס
לך את
השיעור,
אבל
אם
זה
ירוס
לך את
השיעור,
אבל שהרמב״ם כותב דרבנן, זה
עדיין
מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו דאורייתא. זאת אומרת, זה עדיין דבר שהזכרו
אותך, זה עדיין דבר... אני יכול להוכיח לך שזה לא נכון, ואנחנו נראה שיש מקומות שכן ויש מקומות שלא. אנחנו נגיע לזה.
אני חושב שזה דברי סופרים,
הרב. לא, לא, אין הבדל בין דרבנן ודברי סופרים.
יש כסף משנה לך...
לא, כסף משנה, יש איזה ראשון אחרון אחר, איזה תימני נדמה לי, שהוא התחיל את העניין הזה, אבל זה פשוט טעות. פשוט טעות, אין שום עקביות בעניין הזה ברמב״ם, הוא מחליף דרבנן עם דברי סופרים, הביטוי דברי סופרים שמופיע פה הוא תוצאה של תרגום, שמסתכלים בערבית שהרמב״ם כתב. כן, אני, עד כמה שאני זוכר זה יצא אבן יחיא או משהו כזה, זה יצא מאיזשהו מפרש תימני, זה התחיל ממנו, ואולי בגלל זה חשבו שיש לו איזושהי סמכות, כי הוא מבין ערבית, ולכן כולם, או לא כולם, אבל הרבה נטו בעקבותיו, וזה פשוט לא נכון, זה לא עומד במבחן. אני לא יודע ערבית בעצמי, אבל שאלתי גם וראיתי, קראתי, אנשים שיודעים ערבית, הם אומרים, בטקסט המקורי, כשכתוב המילה המקורית, דברי סופרים ודרבנן זה אותה מילה. המתרגם החליט לתרגם את זה פעם ככה ופעם ככה. אין שום עקביות בעניין הזה. טוב.
אני חושב
וההלכות?
מה?
גם
בהלכות לדעתי אין הבדל.
לא, בהלכות זה לא לתרגול.
או, הוא משתמש בשניהם. הוא באופן חילופי, כן. כמו שכולם משתמשים בשניהם. זה סך הכל בדרך כלל, רוב האנשים שמשתמשים במושגים האלה, זה משמעות מחולפת. טוב, אז זאת ההקדמה. עכשיו, עוד נקודה שעולה פה ברמב״ם זה נושא המחלוקת. את הרמב״ם נותן אינדיקציה למה דרבנן ומה דאורייתא. מהי האינדיקציה? אם נפל במחלוקת או לא נפל במחלוקת. בסדר? זאת אומרת, כאילו לפי הרמב״ם לא יכול להיות מצב שתהיה מחלוקת בדין דאורייתא בעצם. אם זה מחלוקת, אז זה אומר, אם יש מחלוקת, זה אומר שזה לא דין דאורייתא, זה דין דרבנן. קצת מוזר, אנחנו מכירים הרי הרבה מאוד מחלוקות בדיני דאורייתא, נכון?
פרטים
של
הדין.
מה?
פרטים של הדין.
בסדר, פרטים של הדין, אז מה? הפרטים האלה הם דאורייתא. אז זה דבר מוזר, אבל כנראה זה מה שהרמב"ם אומר, זאת אינדיקציה. ועוד פעם, ברור שזה מצטרף לאותה אינטואיציה שהוא הציג בהתחלה, המחלוקת משמעותה שמעורב פה בעצם האדם. ולכן נוצרות מחלוקות, כי כל בן אדם מפרש או דורש אחרת. זאת אומרת, אצל הרמב"ם, הלכה דאורייתא זאת הלכה שלא נגע ביד אדם. זה משהו ש...
מה? שנקרא גלט.
בדיוק, מה שנקרא גלט. זאת אומרת, אצל הרמב"ם הלכה דאורייתא זה משהו שהוא כתוב בתורה נטו. מה שקוראים אולי בהקשרים אחרים, דבר שהצדוקים מודים בו. כן, דבר שהצדוקים מודים בו, כתוב במפורש, זה לא שאלה של פרשנות, אי אפשר להתווכח עליו, זה נקרא דאורייתא. כל דבר אחר שיכולה ליפול במחלוקת, דרשות, פרשנויות, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, זה לא הלכה דאורייתא. זה דבר מאוד, מאוד מחודש, כמובן. יש פה איזושהי הנחה מושגית.
שהסיבה זה בגלל שלא יכול. אבל זה נראה
בפרושם
שזה אינדיקציה פשוט. כלומר, אם
חלקים בזה,
אם
חלקים בזה... זאת אינדיקציה, גם אני מסכים, זאת אינדיקציה, אז מה?
לא, כלומר, לא בגלל שזה דבר שאת לא כמודים בו. כלומר, יכול להיות שזה דין מחודש, שזה דין שלא היינו מבינים אותו מעצמנו, ואף אחד מכם לא דאורייתא, איך אני יודע? כי אני רואה ש... אחד הסיבות, אני רואה שאף אחד לא נחלק על זה, אז כנראה זה התחיל...
אולי כן, אולי לא, אבל אם אף אחד לא נחלק בזה, אז מה זה אומר? אם זה כן יכול היה להיות מחלוקת, אז מה זה אומר? אז מה אם נפלה מחלוקת? אז אומר, זה לא דאורייתא, למה? אז נפלה מחלוקת, הרי יכולה ליפול מחלוקת בדין דאורייתא. הוא הרי אומר את זה לשני הכיוונים. כן. אם נפלה מחלוקת, אז זה לא דאורייתא, ואם לא נפלה מחלוקת, זה כן דאורייתא.
אבל אם כמש זק שירבו תלמידים שלוש משהו כל צורכה, אז יכול להיות הפוך, אבל לא יכול להיות...
לא, הוא ממש זאת אומרת, רבו תלמידים, מתי זה? מבית שמאי ובית הלל. אז על איזה מחלוקות הוא מדבר? שיש מחלוקות ואין מחלוקות. מה היה לפני בית שמאי ובית הלל? מהזוגות הראשונים, זה שם אנחנו מדברים.
אם אנחנו נעשה
אין, לפני בית שמאי ובית הלל לא היה כלום. אתה עוסק פה בקבוצה כמעט ריקה. בית שמאי ובית הלל, נגיד נתחיל מהלל ושמאי עצמם, כן? הלל ושמאי הם עוד מהזוגות. מה היה לפני כן? כל התנאים זה אחריהם. אם על זה הוא מדבר, אז זה באמת כמעט ריק מתוכן הדבר הזה. בקיצור, אז הוא אומר, אז אם ככה, אנחנו לא יכולים לדעת עצם העובדה שההלכה יוצאת מדרשה, זה כשלעצמו עוד לא אומר לנו אם היא דאורייתא או דרבנן, אנחנו לא יודעים, בסדר? אז הוא אומר ככה, לפיכך הראוי בזה שכל מה שלא תמצאהו כתוב בתורה ותמצאהו בתלמוד שלמדו באחת משלוש עשרה מידות, אם בערו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא, הנה ראוי למנותו, שהמקבלים אמרו שהוא דאורייתא. אז את זה אפשר למנות במניין המצוות, כי המקבלים, הכוונה המוסרי המסורת, אמרו שזה דאורייתא. ואם לא יבארו זה, ולא דיברו בו, הנה הוא דרבנן. אז אם ככה, אז הדין דרבנן, שאין שם כתוב, יורה עליו. בישר, אין כתוב שיורה עליו, זה רק דרשה, אז זה דרבנן. רק אם אמרו עליו שהוא דאורייתא, זה דאורייתא. מה פירוש אם אמרו עליו שזה דאורייתא? איך זה הופך לדאורייתא? איך הם אומרים על משהו שהוא דרבנן, הופכים אותו לדאורייתא? בדיוק. זאת האמירה שזה דאורייתא, מבחינתנו היא רק אינדיקציה לזה שהדרש הזה היה דרש סומך ולא דרש יוצר. זה מה שהרמב"ם אומר. בסדר? בעצם מה שאנחנו מחפשים כאן, אנחנו רואים דרשה, מתוך הדרשה כשלעצמה אי אפשר לדעת האם היא יוצרת או סומכת. ברוב גדול של המקרים אי אפשר לדעת האם היא יוצרת או סומכת. בסדר? אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים לחפש אינדיקציות. אם חכמים אמרו לנו שזה דאורייתא, אז הם כנראה מוסרים לנו בזה שכנראה זה דרש סומך. ההלכה הזאת בעצם נמסרה במסורת מסיני, הדרש סמך אותה, ולכן זה בעצם דאורייתא. בסדר? אם חכמים לא אמרו לנו כלום, לא שהם אמרו שזה דרבנן, לא אמרו כלום, מה אז עושים? למה דרבנן? אנחנו לא יודעים. אז הספק, הדור הייתה, לא? זהו, למה עדיף עוד תודה רבנן? אז אנחנו לא יודעים, בסדר. אז אני אומר עוד פעם, הרי יש שתי אפשרויות. אם חכמים אמרו שזה דאורייתא, אז אומר שזה דרש סומך. הבנתי. אם חכמים לא אמרו כלום, אז זה דרש יוצר וזה דרבנן. למה? אם הם לא אמרו כלום, אז הם לא אמרו, אז אני צריך לראות עכשיו מה...
זה סוד הלימוד שלהם
עליך. מה? אז אם ככה, רק צריך לדעת, אני אומר עוד פעם, אפשר היה להסביר את זה באופן הפשוט והטכני, שהכלל הוא שחכמים אמורים להצהיר על זה אם הייתה מסורת. כך מעבירים מסורת, הם אמורים להעביר לנו את המסורת. כך הם מעבירים את זה. בסדר? ואז זה לא מעורר קושי עקרוני מה שהרמב״ם כותב כאן. הבעיה זה לא כך עומד במבחן. זה לא עומד במבחן בגלל שכשהרמב״ם מדבר עם המקבלים אמרו שזה דאורייתא או לא, הם לא עושים את זה כהצהרה. דעו לכם שהדין הזה הוא דאורייתא. אלא אם יוצא לך בחשבון באז שאבה אמינה של הגמרא שהדבר הזה הוא דאורייתא, זאת גם אמירה שהוא דאורייתא. עכשיו, אם זה כך, אז כאשר אתה לא מצאת אהבה אמינה כזאת, אז אין כלל שחכמים אמורים להכריז על כל מצווה שהיא דאורייתא. אלא מה? אם יש לך אינדיקציה טוב, ואם לא, אז לא. בסדר, אם זה ככה, אם אין כלל שהם תמיד חייבים להכריז, אלא זו רק השאלה אם מצאתי ראייה או לא מצאתי ראייה, אז אולי במקרה לזה לא הייתה ראייה, כי לא התנהל לזה איזשהו דיון, או שאני לא חשבתי על הראייה הזאת, לא משנה כרגע, כי לא ניתחתי נכון את הסוגיה, לא משנה. אז למה להניח שזה דין דרבנן? תגיד, זה ספק, הרמב״ן גם את זה מאיר על הרמב״ם. אז אם אתה אומר שחכמים לא העירו כלום, אז בסדר, תישאר בספק, אז זה ספק, אם זה דאורייתא דרבנן, ספק הדאורייתא לחומרא. צריך לזכור כמובן שלפי הרמב״ם גם ספק מדאורייתא הוא לכולה. נכון? רק מדרבנן צריך להחמיר בספקות. מדאורייתא אפשר להקל, אז זה לא נורא. זאת אומרת, אפילו החובה להחמיר במצב של ספק, גם היא רק דין דרבנן לפי הרמב״ם. לא, אני לא חושב שזה נכון. זה ספק בדין וגם ספק במציאות. אבל זה, אולי נגיע לזה גם באיזשהו שלב, נראה. טוב, אבל יש שרצו לחלק בין איקבע איסורה ולא איקבע איסורה, שגם זה לא עומד במבחן, אבל זה נדבר פעם אחרת אולי. בכל אופן, במגל האחרון, יש מאמר שלי הזה, תרצה שוכן לקרוא שם. טוב, בכל אופן, אז הרמב״ם, אז מה באמת הנקודה? אני חושב שהנקודה הזאת קשורה למה שהזכרתי כבר מהתשובה של הרמב״ם. הרמב״ם יש לו תשובה לגבי הלכות אישות. בתחילת הלכות אישות הזכרתי את זה כבר. הרמב״ם כותב שקידושי כסף זה מדברי סופרים. כולם צועקים איך זה יכול להיות, זה דאורייתא, מה זאת אומרת, מי שבא עליה הוא חייב מיטה. מה זה דברי סופרים? אז הרמב״ם בתשובה עונה על העניין הזה, והוא מפנה לשורש השני. בתשובה הזאת הוא אומר, תקראו את השורש השני, כי הזכרתי כבר הרבה ראשונים לא היה בפניהם את השורשים, בטח לא כאלה שלא קראו ערבית, כי הם נכתבו ערבית השורשים, ולכן הרבה מהם לא הכירו את זה. הרייבד באופן ברור לא הכיר את השורשים. זאת אומרת, זה יש אינדיקציות מאוד ברורות. בכלל לא הכיר את השורשים, הוא לא מבין. הרמב״ם כל פעם שלא מוצא חן בעיניו מכריז על משהו שהוא דרבנן. ככה הרייבד צועק עליו. כאילו, כל מקום, זה המחבר, כל מקום שמשהו לא נראה לו, הוא מכריז עליו שהוא דרבנן. מה זאת אומרת? הוא פשוט לא הכיר את השורש הזה, זה ברור. אז אז בתשובה, אז הרמב״ם שם כשהוא מדבר על פותח את התשובה, אז הוא אומר, דעו לכם שכל ההלכות שנלמדות מן הדרשות הן דרשות יוצרות, למעט 3 או 4. אני שזכרתי את זה. למעט 3 או 4 מקרים. עכשיו, אני לא מניח שהכוונה 3 או 4, הכוונה בודדים. כן? זאת אומרת, רוב ההלכות הן הלכות שהן דרש יוצר. יש מקרים בודדים שהן דרש סומך. אז אם כך, הרמב״ם פשוט הולך בתערובה. אז הרמב״ם אומר ככה, אם חכמים אמרו שזה דאורייתא וזה דרש סומך, אז זה דאורייתא. אם חכמים לא אמרו כלום, יש לנו שתי אפשרויות, או שזה יוצר או שזה סומך. אבל שיטת הרמב״ם היא שרוב מוחלט של הדרשות הן דרשות יוצרות. לכן הדיפולט זה דרשה יוצרת.
זה הוא מוציא בגלל שהוא סופר.
לא, 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 לא. הוא לא הוציא את זה בגלל שהוא ספר, אני לא מאמין בזה.
אז הוא הוציא בגלל שהוא ככה הוא יהיה מסקנה? כן,
כן. מהותית צריך להיות יוצר משהו סופר? כן, כן. אני אגיד לך בגלל שדרש סומך, לכאורה אין כל כך סיבה לעשות אותו. בשביל מה לסמוך הלכה שאתה כבר יודע אותה?
אבל עשו אותו.
מה זה עשו? עשו, פה ושם.
למה?
לא יודע, יש להם סיבות מקומיות.
אבל האלגוריתם
הזה נכון, אבל כשיש משהו שהוא בלתי סביר, אז אתה מניח שהוא מיעוט. בכל מקום שלא מצאת אותו, אז אתה אומר שכנראה זה לא זה, אלא משהו הרגיל, הנורמלי, הסביר. הרמב״ם הרבה פעמים, בהרבה מאוד מקומות, אגב, גם הדין הזה עצמו. כל התמונה הזו שאני מתאר עכשיו, אחד הדברים הנורא בולטים ברמב״ם, שאין לו בדל ראייה לכל מה שהוא אומר כאן. בדל ראייה. נגד כל הראשונים, נגד המסורת, נגד כל מה ש... הראשונים גם המונחים שלו, לא רק המונחים שלנו. גם המונחים שלנו. נגד הכל, ואין לו בדל ראייה. כלום. מילימטר צ'ופצ'יק של ראייה אין לו. כלום. להפך, יש עשרות ומאות ראיות נגדו. שהראשונים מערימים אותם ועוד ועוד ועוד. והרמב״ם אומר את זה, למה? כי ברור לו בסברה שזה כך. הרמב״ם הוא רציונליסט. להבדיל מאמפיריציסטים בהקשר של המדע, אז השאלה אם אתה מסתכל בעובדות ומהם מוציא את התיאוריה, או שאתה מגיע עם התפיסות שלך ואתה כופה אותן על העובדות. הרמב״ם הוא רציונליסט. לטוב או לרע, תשפטו את זה אתם. אבל הרמב״ם הוא כזה, באופן מאוד מאוד ברור. מבחינתו העובדות כפופות לקטגוריות הרציונליות שלו, ולא להפך. זה כמובן ניסוח נורא נורא קיצוני, ברור שיש פה איזשהו אינטרפליי בין שני הדברים, אבל בגדול הוא ודאי קרוב לקוטב הרציונליסטי ולא לקוטב האמפיריציסטי. אתה יודע, הרמב״ם מארגן את ההלכה בקטגוריות שהוא עצמו ממציא, והוא עצמו מחליט מה היחס ביניהם.
למה הוא ממציא זה? כי בגלל שהוא למד כל החיים, ואז הוא הגיע...
לא, לא התכוונתי, כשאני אומר ימציא אני מתכוון שהוא לא קיבל, לא התכוונתי המצאה במובן השלילי של המילה. הוא לא קיבל, זה יצא ממנו, זאת התפיסה שלו, ודאי, בתוך שהוא למד, הכל. כן, אבל יש הבדל, אתה תמיד יכול להגיד, כן, אז אני בתור אמפיריציסטי ממציא את תיאוריית המיתרים 64 מימדים. בסדר, אף אחד לא רואה את זה בעיניים, אתה רואה בעיניים כל מיני עובדות, קשה מאוד לקרוא לתיאוריה הזאת משהו שיצא מתוך תצפיות. אתה מאגן בזה אחרי זה גם את התצפיות, או הרבה פעמים אונס את התצפיות שיתאימו לתיאוריה שנראית לך אלגנטית או משכנעת או איך שלא תרצה. גם אצל הרמב״ם, באופן ברור זה ככה, ואני לא אומר את זה לגנותו אגב. זו תפיסה, נקרא לה אידיאולוגית או אינטלקטואלית, שאומרת שהשכל הישר חייב להימצא נכון בתורה. ואם השכל הישר אומר את זה, אז זה מה שהתורה אומרת, נקודה. מה? נכון, הוא אומר, הוא לא מוטרד בכלל מפסוקים, הוא לא מוטרד משום דבר, עם הפסוקים אני אסתדר. זה צריך להסתדר עם מה שאני חושב, וזה מה שהוא עושה גם בהלכה. ההלכה לא יוצאת לו מהגמרה, הוא יוצא, עוד פעם, זה נורא קיצוני מה שאני אומר. ברור שזה יוצא מאיך שהוא למד את הגמרה, אבל מאיך שהוא למד את הגמרה, עם הקטגוריות שלו, ואחרי זה את כל הקשיים כבר מסתדרים, צריך לסדר. ואם לא מסתדרים, אז תישאר וצריך עיון.
כמו שעושים היום עם המוסר הומניסטי.
כן, אוקיי, שכאילו שאתה מחליט מה התורה עושה ומה התורה תאמר, ואז אתה מוצא את זה בפנים. בסדר, במידה מסוימת, יכול להיות שאתה צודק. אוקיי, בכל אופן, ככה הרמב״ם אומר, ולכן כשהרמב״ם מחליט שלא סביר שכל הדרשות הן סומכות, לא סביר שבכלל יהיו דרשות סומכות, אבל יש כמה שראינו שהם כאלה. בסדר, אז את הכמה שראינו, ראינו, אבל כל השאר הן דרשות יוצרות.
במספרים כמה יש?
מה?
זה לא שלושה, זה
רחוק מזה. מה, סומכות?
כן. לא, הוא אומר רק שלוש ארבע, לא נכון, הוא מביא את הדוגמאות.
אומר כמו, לא, הוא לא מביא את הדוגמאות. הוא אומר כמו שלוש ארבע, הוא לא מביא דוגמאות.
יש עשרות.
בסדר, וזה עדיין מספר בדיד לעומת שאר הדרשות. זה הרמב״ם. אני אומר, שלוש ארבע זה לא מספרים, זה כוונת בודדים. זה לא, הסדרי גודל לא חשובים פה. ביחס לדרשות שהם לא כאלה, זה מיעוט מבוטל. זה הוא מתכוון לומר.
אבל הוא אומר פה כמה שהוא לא שאני אביא אותם, אני אציין בהמשך. בספר הרבה
לא, אני לא מדבר בספר המצוות, אני מדבר בתשובה. בתשובה, כשהוא כותב, הוא אומר, יש רק שלוש, ארבע כאלה ועובר הלאה.
יש פה מצווה עם גימל, אני זוכר?
יש בכמה מצוות, אפשר, יש אספו את זה גם, בכמה מצוות הרמב״ם מתייחס לדברים האלה, אבל אני לא חושב שיש פה איזה רשימה מלאה. יש, לא זוכר איפה הייתי את זה, אולי אצל פיינטוך, פיקודי ישרים. אני חושב ששם הוא מנסה לטעון שהשלוש, ארבע, הוא בדיוק מוצא אותם בספר המצוות. אני לא מקבל את זה, זאת אומרת, אני לא חושב שזה נכון, כי אנחנו מדברים פה על פרטים, לא על מצוות שלמות. אולי שלוש, ארבע מצוות שלמות כאלה יכול להיות, אבל פרטים יש המון. לא המון, אבל יש הרבה יותר משלוש, ארבע.
מה התשובה לגבי קידושי כסף?
רגע, רגע, עוד לא הגעתי לקידושי כסף, אני רק הבאתי את זה כדוגמה. אני אעיר על קידושי כסף, עוד מעט. אני מקווה שעוד מעט. בכל אופן, אז הרמב״ם פה מציג את שני הדברים האלה ומכריז שזה דאורייתא וזה דרבנן. ממילא עכשיו אנחנו צריכים אינדיקציה על הלכה שיצאה מדרשה מהי, האם היא דאורייתא או דרבנן, האינדיקציה היא מה החכמים אמרו עליה. אם הם אמרו שהיא דאורייתא, זה דרש סומך. אם הם אמרו שהיא דרבנן, זה דרש יוצר. אם הם לא אמרו כלום, אז זה גם כן, זה דרש יוצר. וזה גם כן שורש כבר נשתבש בו זולתנו. ולכן מנה יראת חכמים בכלל מצוות עשה. ואשר הביאו לזה, לפי מה שיראה לי, מאמר רבי עקיבא, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. וחשב שכל מה שיגיע בריבוי, הוא מן הכלל הנזכר. ואם היה העניין כמו שחשבו, למה לא מנו כבוד אב, כבוד בעל האם ואשת האב, מצווה בפני עצמה, מחוברת אל כיבוד אב והאם, וכן כבוד אחיו הגדול, מה הוא מתכוון לומר פה? שורה מאוד בעייתית. בדיוק, זאת אומרת, מה הטענה שלו פה? מה שהביא את בהג למנות את יראת תלמידי חכמים, זה בגלל שהוא לא, בגלל שהוא לא חשב, בגלל שהוא חשב, סליחה, שמה שמגיע מן הריבוי שייך לכלל הנזכר. כשכתוב את השם אלוקיך תירא, מה כתוב? כתוב מורה של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו דורשים מזה את מורה תלמידי חכמים, זה חלק מהכלל הזה של מורה הקדוש ברוך הוא, יראת השם. בסדר? ולכן בהג מנה את זה. עכשיו, גם אם ההנחה הזאת הייתה נכונה, הרמב״ם היה תוקף אותו, כי הרמב״ם היה אומר, אתה לא צריך למנות את זה לא בגלל שזה לא דאורייתא, אלא בגלל שזה כבר נכלל במצוות יראת השם. אבל בסדר, זה הרמב״ם אומר, על זה אני מתווכח איתו בשורש אחר. אבל כרגע מה שאני מתווכח איתו זה במישור אם זה דאורייתא דרבנן. ובמישור אם זה דאורייתא דרבנן אני מתווכח איתו עוד ויכוח. הוויכוח שלי הוא לא בשאלה אם זה נכלל ביראת השם. זה לא נכלל ביראת השם, אומר הרמב״ם. זה לא נכלל ביראת השם, וכיוון שכך, אז א', זה לא דאורייתא, כי זה לא נכלל ביראת השם, לכן זה לא דאורייתא, כבר יש פה איזשהו רמז למה שהוא אומר קודם, ובית הוא אומר, אם זה היה נכלל, הוא לא אומר, אבל זה הוא היה צריך להגיד, אם זה היה כן נכלל ביראת השם, גם אז אני חולק עליך, לא צריך למנות את זה. עניין מיין המצוות, זה היה דאורייתא. עניין מיין המצוות, לא צריך למנות את זה. אבל כאן שימו לב, מאוד חשוב, הרמב״ם פה לא מתווכח על זה. הרמב״ם פה לא אומר, היית לא בסדר, כי הכללת את זה במצווה ההיא, ולא מנית את זה לחוד. הרמב״ם מתווכח איתו על עצם העובדה שהוא מנה את זה. כי זה דרבנן ולא דאורייתא, לא בגלל שזה נכלל במצווה אחרת. הרמב״ם תוקף אותו על זה שהוא החליט שזה דאורייתא, לא על זה שהוא החליט שזה כלול במצווה ההיא. נכון שהרמב״ם הנימוק שלו, למה זה לא דאורייתא, זה בגלל שזה לא כלול. אבל זה שזה לא כלול לא בא לנמק למה זה צריך להיות מצווה נפרדת, אלא למה זה לא דאורייתא, אלא דרבנן. אז יש פה עוד רמז לתפיסה של הרמב״ם, למה הדברים האלה הם לא דאורייתא. למה ההלכות שיוצאות מהדרשות לפי הרמב״ם הם לא דאורייתא? כי הן לא כלולות בתוך הפסוק. אני כבר אקדים את המאוחר ואני אגיד כבר את התוצאה, כי עוד מה כבר צריך לגמור. אני חושב שמה שהרמב״ם מתכוון לומר זה כך, הלכה דאורייתא זה הלכה שכתובה בפסוקים. דאורייתא בתרגום מילולי זה מהתורה, זאת אומרת שכתוב בתורה, זה כתוב בפסוק, זה דאורייתא. בסדר? עכשיו הרמב״ם אומר כך, כשאנחנו עושים דרשה, אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. אפשר היה להבין שהדרשה חושפת עוד מימד שנמצא בתוך הפסוק. זה עוד כלי לחשוף עוד מימד. יש לנו את הפרשנות הפשטית, שהיא מסבירה לנו פירוש אחד של הפסוק, או תוכן אחד של הפסוק, והפרשנות המדרשית זה עוד תוכן של הפסוק, בעולם הדרש. אבל שניהם זה פעולות, שתיהן זה פעולות של חשיפה. אנחנו חושפים מידע שנמצא בתוך הפסוק. זה אפשרות אחת ללמוד את איך עובד הדרש, את המשמעות של הדרש. האפשרות השנייה היא להגיד לא, הדרש לא חושף כלום, הדרש מרחיב. הדרש מרחיב את רוח הפסוק ויוצר הלכות חדשות. איך שאני מבין לאן הפסוק חותר, אני החכמים, כן? החכמים יוצרים פה הלכות נוספות, הן לא תמונות בתוך הפסוק. הדרש הוא לא חושף שום דבר, הדרש מרחיב. הרמב״ם טוען פה את הטענה הזאת. הרמב״ם אומר, אתם יודעים למה ההלכות מדרשיות הן הלכות מדרבנן? כי אלה הלכות שלא חושפות את מה שיש בתוך הפסוק, אלא זה הלכות שמרחיבות אל מעבר למה שכתוב בפסוק. הכלים הפשטיים, הפרשנות הפשטית, זאת פרשנות שמטרתה חשיפה. הפרשנות המדרשית, זאת פרשנות שמטרתה הרחבה. הרחבה של דיני התורה, הרחבה לגיטימית. הרחבה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו איך לעשות אותה. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תרחיבו את זה, אתם לא חושפים פה את הכוונות שלי. את המשמעות של מה שאני הכנסתי בתוך הפסוק, אלא אתם עושים הרחבות לגיטימיות, וכיוון שההרחבה לא כלולה בתוך מה שיש בפסוק, אי אפשר לקרוא לזה דאורייתא. כי מבחינת הרמב״ם דאורייתא זה מה שנמצא בפסוק, זה דאורייתא, זה מה שנמצא בתורה, זה מה שכתוב, דבר שהצדוקים מודים בו, קראתי לזה קודם, עכשיו אתם שמים לב, זה כבר באמת קצת דומה למה שאתה הערת, זה לא בדיוק דבר שהצדוקים מודים בו, אולי הצדוקים בכלל לא מודים בכלי הדרש, אני לא יודע מה הייתה עמדתם שם בעניינים האלה. אבל מבחינתנו, אם הדרש היה דרש חושף, אז גם למרות שזה היה ככלי מדרשי, עדיין התוצר היה תוצר דאורייתא. רק בדרך כלל הדרש הוא דרש יוצר, ולא דרש חושף. לא דרש, אותו לא נשתמש ביוצר, כי יוצר זה מול סומך. דרש מרחיב, לא דרש חושף. וכיוון שכך, אז זאת הלכה דרבנן. אז הרמב״ם פה גם גילה לנו למה הוא החליט שזה דרבנן. ושוב פעם אתם רואים, הוא מחליט את זה מסברה. הקטגוריות דאורייתא ודרבנן של הרמב״ם הם קטגוריות איך שהוא מבין את המושגים. הוא לא יוצא מתוך חז"ל. הוא לא מביא לזה ראיות מחז"ל לתזה שלו. ואני מניח שהוא יודע היטב שזו תזה חדשנית.
כן. הרב בכוונה מבחין
בין
המושגים יוצר ומרחיב?
מה?
הרב בכוונה מבחין בין המושגים...
כן, כן, בוודאי, זה שני מושגים לגמרי שונים. דרש יוצר זה השאלה אם ההלכה נמסרה במסורת או לא, זה דרש יוצר מול דרש סומך. דרש מרחיב מול דרש חושף, זה השאלה האם ההלכה נמצאת בתוך הפסוק, או ההלכה זאת הרחבה של הפסוק.
גם דרש יוצר יכול להיות דרש חושף.
תיאורטית, נראה בהמשך, אבל ברמה התיאורטית זה לשתי חלוקות שונות. בסדר, אחרי זה נראה, אחרי זה נראה, הרמב״ם כן עושה איזשהו קשר ביניהם, אבל ברמה המושגית, כשאני מגדיר את המושגים, אלה שתי חלוקות מושגיות שונות. בסדר?
הרב גילה פה שדרש מרחיב הוא
עד הרבנן? מה? כי הוא תוקף את בהג, למה בהג מונה את יראת תלמידי חכמים? שזה דוגמה אצלו לדרש, נכון? זה היה הנושא של השורש. שאת השם הלוקח עתירה בריבוי, אנחנו למדים מורת תלמידי חכמים. אז הוא תוקף את בהג, למה אתה מונה את זה? זה הרי לא נכלל בפסוק. ככה הוא תוקף את בהג. זאת אומרת שהקריטריון הוא בשאלה, האם הדרש הזה חשף משהו שהיה בפסוק, או שהוא הרחיב את הפסוק. וזה הבסיס לקביעה שזה דרבנן. זה מה שרואים פה. לכן המתקפה המקומית הזאת על בהג מגלה לנו הרבה מאוד על התיאוריה של הרמב״ם. זאת אומרת, למה הוא החליט פתאום את החלוקות האלה? עכשיו הוא ממשיך. גם תשימו לב, דיברתי אני חושב על ה... או לא זוכר כבר. שמעון העמסוני היה דורש את כל העתים שבתורה. נכון? עד שהגיע לזה. לעת השם אלוקיך עתירה, ושם הוא נעצר. ואז הוא חשב, מה הוא חשב לעשות? לגנוז את כל הדרשות שהוא עשה. נכון? לדרוש את כל ה... למה? כי הוא חשב שכנראה הכלי הזה לא עובד. תשמע, פה אי אפשר לדרוש. אם הכלי הזה היה נכון, הוא היה צריך לעבוד בכל מקום. אם הוא פה לא עובד, כנראה שגם במקומות אחרים הוא לא עבד. שימו לב מה זה אומר. שכל הדרשות הקודמות של שמעון העמסוני היו דרשות יוצרות. כי בעצם, איך אתה יכול לזרוק את התוצאות האלה? מה זאת אומרת? אתה זורק את התוצאות האלה, כי עכשיו אתה עושה הכללה, דיברנו על עתניאל בן כנס. אתה עכשיו מגדיר איזשהו כלל מדרשי. אני רואה, יש לי המון נתונים, אני עושה הכללות, דיברנו על זה בפעם הקודמת. אני אומר, נראה לי שבכל מקום שיש פסוק עת, מרבים מזה משהו. אבל זה נראה לי, לא קיבלתי זה במסורת את הכלל הזה. והנה, עכשיו אתם רואים מול העיניים. כאשר הוא נתקע בעובדה שלא מתאימה לו, הוא זורק את התיאוריה. אז מה עם הכלל שקיבלנו מסיני, מידות הדרש ירדו מסיני, שעת בא לרבות, לא קיבלנו אותה מסיני, אולי קיבלו והשתקעו, לא משנה, אבל אלינו זה לא הגיע במסורת מסיני.
אבל מה לדרוש את זה כל אחד ואחד?
לא, זה משהו אחר, אני אומר, עצם הדרשה, שעת בא לרבות, מאיפה זה יצא? זה יצא מההכללה ששמעון העמסוני רצה לעשות, או אחרים בסביבתו, לא משנה. והוא אמר, הנה, זה לא עובד פה, צריך לזרוק את כל מה שיצא עד עכשיו. ואז בא רבי עקיבא והציל את זה. הוא אומר, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. בסדר? מה זה בעצם אומר? היה פה דילמה, מה אפשר לרבות מעבר לקדוש ברוך הוא? מה אפשר לדמות לקדוש ברוך הוא? אל מי תדמיוני וישווה, כן? ממי צריך לראות כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא? זה היה את הבעיה של שמעון העמסוני. אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. לכן ברור שמשהו פה לא עובד, הוא עמד לזרוק את זה. בא רבי עקיבא ואמר, לא, הכלל הזה הוא בטוח נכון. הכלל הזה נכון, ולכן על כורחנו חייבים לדרוש. אבל מה נעשה? הקושי בעינו עומד. לוקחים את מה שהכי קרוב. עם כל הקושי להשוות מישהו לקדוש ברוך הוא. מה הכי קרוב? הכי קרוב זה תלמידי חכמים. אז אומר רבי עקיבא, כיוון שאני כן מאמין שהכלל הזה הוא כלל גורף, אז אני אקח את האופציה שוודאי גם אתה חשבת עליה. רק היא נראתה לך בלתי סבירה. ואני אומר לך, אין ברירה, זה הכי פחות בלתי סביר. ולכן אנחנו בוחרים אותו. אני חושב שרבי עקיבא, אפשר היה לבוא ולהגיד שרבי עקיבא בא עם מידע. לא, אתה פספסת, יש לי מידע. זה דרש תלמידי חכמים, וזה דרש סומך והכל. אני חושב שאני ממשיך את מה שראינו בשמעון העמסוני. אנחנו דנים פה עם הכלל הזה של עת בא לרבות, הוא נכון או לא. גם רבי עקיבא משתתף בדיון. שמעון העמסוני נתקע, הוא אומר, צריך לזרוק את הכלל. הוא אומר לו, רבי עקיבא, מה פתאום? הכלל הזה חייב להיות נכון. תראה, הוא עובד בהמון מקומות. אנחנו עושים הכללה מדעית. הוא עובד בהמון מקומות. לא יכול להיות שהוא לא נכון. טוב, אז מה לעשות פה? אין ברירה, אלא לקחת את הכי פחות בלתי סביר. נקרא לזה כך. לוקחים את תלמידי החכמים. בסדר? איפה יהיה ההבדל? למשל, אם אנחנו למשל נמצאים במצב שנראה לנו שלירום מתלמידי חכמים בכלל אין בזה שום היגיון. לא צריך לירום מתלמידי חכמים, למה צריך לירום מתלמידי חכמים? אולי זה עבודת אלילים. בסדר? סתם אני... אין שום סיבה. זה גרוע מאוד לעשות את זה. מה אז? האם הייתה משתנה משהו בדרשה הזאת? שום דבר.
יורים
משוחרר. לא, זה ברור שזה הכי סביר. אם לא תלמידי חכמים, אז אף אחד לא. גם תלמידי חכמים לא, מה פתאום? רק מהקדוש ברוך הוא צריך לירום. אם זאת הייתה תקנה, מה שנקרא בדרך כלל דין דרבנן, אז התקנה תלויה באיך חכמים מבינים. אם חכמים מבינים שיש עניין לירום מתלמידי חכמים, הם מתקנים. אם הם חושבים שהסברה הזאת לא נכונה, אין עניין כזה, הם לא מתקנים, נכון? זה ההבדל בין דרשה לבין תקנה, גם בשיטת הרמב"ם, ששניהם זה דרבנן. אבל בדרשה זה לא יוצא מתוך הסברה שלי. זה יוצא מהפסוק. יש עת, צריך לרבות. עכשיו כמובן נכנס את הסברה שלי, אני שואל את עצמי, טוב, מה הכי הגיוני לרבות, או מה הכי פחות לא בלתי הגיוני לרבות? תלמידי חכמים. אז למרות שאולי אני מתקומם נגד זה שצריך לראות מתלמידי חכמים, אני מצייר את זה כמובן קיצונית רק כדי לחדד, כן? עדיין אני אומר, טוב, אבל זה מה שיוצא מהדרשה, ולכן יש פה דין, דין מחייב. הרמב״ם קורא לזה דין דרבנן. בסדר? אגב, העובדה שהרמב״ם קורא לזה דין דרבנן, אמרתי קודם שאפשר היה לבוא ולהגיד שרבי עקיבא בא עם מידע. קיבלנו במסורת את מורת תלמידי חכמים, והאיך בדיוק מה מחדש את זה. אם זה היה, הרמב״ם ודאי לא למד כך, נכון? כי אם ככה, אם זה באמת מה שהיה שם, אז מה הוא רוצה לבאג? האם הייתה מסורת והאת רק מחזד, מסומך את המסורת, אז זה באמת דין דאורייתא, אז באג צודק. זאת אומרת, הרמב״ם תפס שלא רק שמעון העמסוני עושה פה עבודה של הכללה מדעית, יוצר פה כללים. גם רבי עקיבא שתיקן אותו, לא עושה את זה מכוח מסורת. אלא הוא מצא פתרון. ולכן אפשר להשאיר את ההכללה הזאת שעת בא לרבות על קנה. זאת הכללה שעובדת, זה בסדר גמור. בסדר? זאת אומרת, רואים פה בצורה ברורה, כך לפחות הרמב״ם ודאי קרא את זה. זאת אומרת, שכל התהליך הזה אנחנו מנסים להבין האם יש כלל כזה. אני חושב שזה בדיוק מדגים את מה שאמרתי בשיעור הקודם. שהכללים האלה הולכים ונוצרים לאורך הדורות מתוך הנתונים. מציעים כל מיני הכללות, חלק תוקפים את זה, זה יורד. עד שמגיעים לאיזשהו כלל שעומד במבחנים האמפיריים. זה מה שאנחנו רואים פה מול העיניים עם רבי עקיבא ושמעון העמסוני. וברגע שעומד במבחנים, אז יש כלל כזה. עכשיו אפשר להשתמש בו. כן. בסדר, מה התיאוריה מאחורי זה?
אבל איך זה מתרץ את הקריאה של
הרמב"ן
של השאלה איך, אז למה, ואם נדרש שהוא גם עובד
בהתאמה עם מסורת? זה אני עוד אגיע, עוד לא הגעתי לזה. אני בינתיים רק קורא את הרמב"ן ואומר מה יוצא ממנו. אחרי זה ננסה לחשוב על. קודם כל בוא נראה מה כתוב. בסדר? אז הרמב"ם בעצם אומר לנו פה שהדרשה היא כלי שמרחיב את מה שכתוב בתורה, כיוון שכך זאת התוצר שלה הוא הלכה דרבנן ולא הלכה דאורייתא, והוא מבין, הרמב"ם עצמו מבין ששורש הוויכוח הוא בנקודה הזאת. הוויכוח הוא לא בשאלה ההלכתית, הוויכוח הוא בשאלה הפרשנית. איך אני מבין את כלי הדרש? האם כלי הדרש חושפים תכנים שמופיעים שחבויים בתוך הפסוק? או שכלי הדרש הם הרחבה אל מעבר למה שיש בפסוק. הוויכוח הזה הוא ויכוח בתיאוריה, הוא ויכוח על התיאוריה הפרשנית, או הדרשנית. זה לא ויכוח הלכתי. כתוצאה מהוויכוח על התיאוריה הפרשנית, יוצאות תוצאות הלכתיות. זאת אומרת, יש פה שתי רמות של ויכוח. הוויכוח הראשון הוא ברמה הפרשנית. הוויכוח השני הוא ויכוח הלכתי. רק כדי שלא נעצור באמצע, אני כבר אסיים רק את התמונה. הנקודה היא כזאת, יש שני פירושים למה שהרמב״ם אומר פה בשורש השני, בין מפרשיו של הרמב״ם. שני כיוונים, הם מתחלקים לכמה תת גוונים, אבל יש שני כיוונים עקרוניים. כיוון אחד בעצם אומר שהרמב״ם למעשה מתכוון רק לדיון הפרשני.
לא אלא להתחתן?
לא. הרמב״ם בעצם אומר שכשאני אומר דברי סופרים או דרבנן בהקשר הזה, אני לא מתכוון שספקו יהיה לכולה ושזה באמת דין דרבנן. זה דין דאורייתא לכל דבר. רק אני קורא דברי סופרים למה שיוצא על ידי חכמים מהפסוק, להרחבות של הפסוקים.
לא שמעתי בתחילה, לא שיצאתי
בתחילה, שאתה... כן, כן, יודע, מגיע לזה עוד, מגיע לזה עוד. יש הרבה שאומרים את זה, רוב מפרשי הרמב"ם אומרים את זה. הרמב"ן לא קרא אותו ככה, ואלה שהולכים בעקבות הרמב"ן לא קראו אותו ככה, ולעניות דעתי דווקא הם הצודקים. והם קוראים את הרמב"ם, שהרמב"ם מתכוון זה דין דרבנן. לא שזה דין דאורייתא, רק מקורו הוא מחכמים. השאלה, כשאני אומר דברי סופרים או דרבנן, האם אני מדבר על שאלת המקור או על שאלת התוקף? זה בעצם הוויכוח בפרשנות הרמב"ם. יש כאלה שמבינים שהרמב"ם מדבר על שאלת המקור. מאיפה יצאה ההלכה? יצאה מדרבנן, יצאה מהחכמים. כי חכמים עשו פה דרשה. אבל לא אומר שהתוצאה היא תוצאה דרבננית, התוצאה היא מדאורייתא. ספקה לחומרה עם כל הדינים. כן, הכל. רק המקור הוא מקור. אז הביטוי פה הוא בעצם איזשהו ביטוי שאין לו שום משמעות הלכתית, לפי הפרשנות הזאת, חוץ מאשר לעניין מניין המצוות, אבל גם מניין המצוות הוא לא חשוב במישור ההלכתי. אז מה זה משנה? אז זה לא משנה, תמנה את זה כך, תמנה את זה אחרת, מה נפקא מינה? אז אין לזה שום נפקא מינה. קשה מאוד להבין...
סליחה שזה שוב השיעור שלך, אבל יש ביקורת, אז מי שבא 22 שעות, שבוע דחת והפתום...
טוב, אני מסיים עוד שתי דקות, ואז אני אצלי. אני מסיים שתי דקות, בסדר? אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש כאלה שאומרים שהרמב״ם התכוון לדין דרבנן גם מבחינת התוקף ההלכתי שלו. זה לא רק אמירה של מאיפה יצא הדין. אז אני אומר, זה שתי האפשרויות. עכשיו, יש קשיים על כל אחת מן האפשרויות. אבל אני אומר, כבר כאן אני אומר, הרמב״ם לא פורס תיאוריה הלכתית שלמה שאין לה שום משמעות הלכתית. זה בלתי סביר. א', ב', השימוש שלו במושגים דאורייתא ודרבנן, השימוש שלו במושגים האלה הוא שימוש לא זהיר. מאוד לא אופייני לרמב״ם. כי הרמב״ם הרי בהרבה מאוד הקשרים, כשהוא מדבר על דאורייתא ודרבנן, מדבר על המשמעות, במשמעות של תוקף הלכתי. וחז"ל גם השתמשו במשמעות הזאת, נכון? שנייה אחת, אז הרמב״ם לוקח את אותו צמד מושגים, דאורייתא ודרבנן, ומשתמש בו במשמעות אחרת לחלוטין, ומבלבל לנו לגמרי את המוח. תפקידו לסדר אותנו, נכון? הוא רוצה לסדר את החיים, לא לבלבל אותנו. הרמב״ם איש מאוד מסודר, מאוד תיאורטי, מאוד מובנה. מאוד קשה לי לקבל שהרמב״ם משתמש במערכת מושגית במשמעות אחרת לגמרי, ולא רק אחרת, הפוכה, מבלבלת. הוא קורא לדין דאורייתא, הוא קורא לו דרבנן, והוא לוקח ברשבון את האפשרות שאני עכשיו אבוא להקל בספקות, או אני לא יודע בדיוק מה לעשות איתו. זה לא סביר. זה לא סביר. בלשון חז"ל הרי ברור שהרמב״ם מבין שכשחז"ל מדברים על דאורייתא ודרבנן, הם מדברים על דאורייתא ודרבנן במשמעות של תוקף הלכתי, לא במשמעות של מאיפה זה יצא. אז זה לא הגיוני מבחינת הרמב״ם, הוא איש זהיר עם מודעות, מודע היטב לחשיבות התיאורטית של מושגים, לדיוק, לבנייה הנכונה. לא ייתכן שהוא בונה לנו מבנה כדי להבהיר לנו משהו שאין לו שום השלכה הלכתית, והוא מבלבל לנו את כל מערכת המושגים המקובלת, שהייתה מקובלת מאז ומעולם.
כל ספר המצוות אין לו שום השלכה הלכתית.
יש לו הרבה השלכות הלכתיות. יש לו הרבה השלכות הלכתיות, אבל הן עקיפות. אני, אם תרצה, נדבר על זה פעם אחרת.
עד כאן.